קול חי בגל פתוח בעקבות האסון הנורא, עם כל הדיווחים, העדכונים, הכאב, הדמעות, החיזוקים והתפילות. באולפן בצלאל כהן ודוד חכם.
שלום לכם, בוקר טוב, שלום דוד.
בוקר טוב בצלאל.
מה שלומך?
קודם כל ברוך השם. זהו.
ברוך השם, שכולנו נושמים, חיים ובריאים. צריך מצד אחד להודות לבורא עולם על כך, ומצד שני גם לפקוט על מה שמתרחש וקורה, והתיאורים והסיפורים והמספרים, אומרים מספרים, הנשמות הקדושות שנטבחו ונרצחו, והמספרים עולים ועולים. הוא עומד על 900 נרצחים, המספר עוד לצערי עוד יעלה, וכל כך הרבה פצועים. ויש הרבה מה לדבר ולחזק ולהתחזק, ואנחנו בעזרת השם נעשה את זה, וגם נדבר עם אנשים עם מוענים שונים על המצב, ונקבל להעביר את השעתיים האלה בצורה הנכונה. התובנות שלך ככה בימים הראשונים של המלחמה?
תראה, קודם כל אני לא שידרתי איתך ביומיים האחרונים,
כן.
ואתה יודע את הסיבות. ברוך השם, הכל בסדר, אתה יודע, עשינו במשפחה, אבל בכל זאת, אני חושב שכל אחד מעם ישראל, כל אחד מהמאזינים שלנו, לוקח את זה בצורה, מצד אחד, אתה יודע, יש לנו את האמונה החזקה מאוד, שהיא חד משמעית, שאין לנו על מי לשען, אלא על אבינו שבשמיים, אין לנו על מי לסמוך, רק על בורא עולם, שבעזרת השם יהיה את הכוחות להתמודד עם כל הסיפור הזה, עם כל האירוע הזה, וזה לא אירוע, אתה יודע, זה משהו מכונן בחיים של כל אחד ואחת מאיתנו, מהמאזינים והמאזינות. ומהצד השני, בתפילה, בתקווה, בנשיאת עיניים לשמיים בעיקר, כן? לפני, אני מדבר, כוחות הביטחון וצהל וזרועות הביטחון וכל מה שהם הולכים לעשות, שזאת תהיה הפעם האחרונה אולי שאנחנו שומעים על הסיפור הזה של רצועת עזה, שבעצם חטפו את כולנו, חטפו מדינה שלמה כבני ערובה במשך שנים. אנחנו חיים מסבב לסבב, אתה יודע, אני מתבונן על השידורים שלי איתך כאן בשנים האחרונות, ובכל פעם שאנחנו מעלים את הפרשנים הצבאיים ואת הדיווחים מסבב לסבב, היה ירי פה והיה ירי שם, והתקרבו לגדר והתרחקו מהגדר, וחמאס אומר ככה וחמאס עומד אחרת. תקשיב, אנחנו צריכים להבין באיזה מציאות חיים אנחנו חיים גם עכשיו במערכה הזו, לקראת הכניסה, אולי כניסה של כוחות הצבא לרגלית לתוך עזה, ולקראת המטרה המאוד מאוד ברורה, כן? אני לא יודע אם כל כך ברורה, אבל המטרה היא מאוד ברורה, שלא יהיה יותר אפשרות לחמאס לאיים על ישראל. גם עכשיו, שים לב, בגזרה הצפונית, אנחנו תלויים עדיין בגחמתו של איש טרור, רב מרצחים, חסן נסראללה, האם הוא יחליט לפתוח את הגזרה הצפונית, כן או לא. כלומר, תשים לב איפה אנחנו, באיזה מציאות חיינו כאן, בשנים האחרונות מול רצועת עזה, שכל פעם היה צריך לעשות להם, אתה יודע, נעים בגב, מה שנקרא, להביא להם כסף, להביא להם אוכל, להביא להם בטון, להביא להם מזון, להביא להם זה. אם תעשה ככה, תכניס פועלים, אז הם לא יראו עליך. ואותו דבר קורה עכשיו גם כן בצפון, כשאתה בכלל מטפל בזירה אחרת, בזירה הדרומית. אני חושב שהמציאות הזו שעליה מדבר נתניהו, כן?
כן.
לשנות את המציאות במזרח התיכון, זאת מציאות שכולנו צריכים להתפלל אליה, שהיא אכן תקרה. אין כוח יותר. פשוט אין כוח.
כן, אבל כן, בורא עולם כן נותן לנו כוחות לעבור גם תקופות קשות, ועם ישראל עבר תקופות קשות ונוראות בהיסטוריה הארוכה של עם ישראל. ועם ישראל שרד, ישרוד לתמיד, כי בורא עולם לא שוכח אותנו ותמיד ישמור עלינו. והיו לנו תקופות קשות, נוראיות, נוראיות, כל דור, כמעט כל דור, והתקופות הבאמת קשות האלה. אבל אנחנו צריכים להמשיך לעשות את שלנו, להיות באמונה בבורא עולם, הכל מאיתו, יש לו סיבות, אנחנו לא מבינים בזה, לא מבינים את זה ולא מבינים בזה, ונכון, אתה אומר, יש את ראש מחבלים בנסראללה בלבנון, ויש את החמאס בעזה. נכון, זה חלק מההתמודדות והניסיון של כולנו כיהודים במרחב הזה. ובואו נתפלל לבורא עולם שייתן את העצות הנכונות ואת הסייעתא דשמיא לכל אלה שצריכים לפעול ולעשות את מה שצריך לעשות, שיעשו את זה במינימום נזקים בגוף ולעם ישראל בכלל באופן כללי, כי אנחנו
מתפלל בכל רגע. שאלת אותי מה קרה איתי ביומיים האחרונים, מתפלל בכל רגע ורגע. אתה יודע, הלב והעיניים, יש לי המון המון חברים עכשיו שם שמתכוננים או שנמצאים כבר בפעילות בתוך השטח. המון חברים, אני מדבר איתך על בעלי משפחות, אנשים שמתפללים איתי בבית הכנסת, אנשים שקשורים אליי ביום יום. מתפלל לקדוש ברוך הוא שכל מה שהיה עד עכשיו היה, ומכאן ואלה, מכאן ולאבא, אותם אנשים שבאמת מוסרים נפש עכשיו, מוסרים את הנפש שלהם כדי להגן עלינו, שהקדוש ברוך הוא ישמור עליהם ויגן עליהם מכל צרה וצוקה.
בעזרת השם, אמן ואמן. נמצא איתנו כאן באולפן נדב ארבל, שמגיע עם הכותרות, אבל רוצה עוד לפני כן להוסיף משפט על מה שנאמר כאן.
כן, ברור לנו כולנו שזו תקופה חדשה, עידן חדש שנפתח כאן אחרי שמיני עצרת, שמחת תורה, ומה שהיה הוא לא מה שיהיה. והתפיסות שחשבנו עד היום שיש כאן שני עמים שרוצים שלום, אולי שתי מדינות, אולי לחיות איתם באחווה ובשלום, התנפצו ברגע אחד של טרקטור שחוצה את הגדר. ואותם אנשים שבנו את התפיסה הביטחונית של מדינת ישראל, שנמצאים היום, גם היום, גם ברגע זה בצמרת, לא יכולים להיות אלה שיתקנו את העיוות גם המוסרי וגם הרוחני. חסרה כאן, בלי לפחות, איזושהי אמירה רוחנית, חזקה, מנהיגות אמונית שתדע להצעיד אותנו קדימה, ושתדע גם להאמין בצדקת הדרך שלנו. ישנם עדיין אנשים שלא בטוחים, שמפקפקים באמונתנו, בצדקת דרכנו, בעצם היותנו נמצאים במקומות כאלה ואחרים. וכל עוד אנחנו לא בטוחים בעצמנו, בטוחים בריבונו של עולם, קרב כזה לא יכול להיות מוכרע. חייבת פה להיות גם איזושהי אמירה והנהגה רוחנית.
חייבת להיות סייעתא דשמיא. רק ובשביל שתהיה סייעתא דשמיא, כולנו צריכים להתפלל. אתמול ציטטתי כאן בבוקר אמירה של מרן הרב שך לפני הרבה מאוד שנים, כשהיו תקופה של אסונות, ואחד מגדולי הרבנים עלה לדבר באחד מהצרות ההתעוררות, הוא הלך לשאול את הרב שך מה לדבר, מה לומר. אז הוא אמר, לבקש מאנשים מה להתחזק, כל אחד יודע מרת נפשו מה הוא צריך להתחזק. אבל יש דבר אחד שכן אפשר לומר לכולם, להתחזק בתפילה, זה הדבר ששותף לכולנו.
נכון, בהחלט. זה תמיד עזר, זה תמיד גם יעזור, ובאמת, אני אומר שוב, אנחנו...
אני אומר גם מעבר לזה למאזינים, אתם יודעים, אני לא איזה רב, אני בסך הכל שדרן ברדיו שמביא לכם את הרגשות שלי, ובמיוחד בתקופה הזאת. כל אחד שמתפלל, זה לא רק לשלומם של הפצועים, של החיילים, של כוחות הביטחון, זה מחזק את הנפש שלכם בתקופה הזאת, תנסו את זה, תתפללו, תראו שזה יחזק את הנפש של כל אחד ואחת.
הדיבור עם בורא עולם תמיד מחזק כל אחד ואחד, כי א', אין לנו על מי לסמוך אלא להבינו שבשמיים, וכשמדברים איתו, מרגישים את זה. נדב, הכותרות.
כן, נעבור לכותרות של השעה 8. דובר צה"ל תת-אלוף דניאל הגרי הבהיר לפני זמן קצר כי כוחותינו אוחזים לאורך כל הגדר בעוטף עזה בצורה מיטבית, וכי אין ממצאים להימצאותם של מנהרות טרור. הבוקר הותרו שמותיהם של עוד 38 חיילים שנהרגו במלחמה, חיילים מכל יחידות צה"ל. סגן מפקד חטיבה 300, סגן אלוף אלים עבדאללה בן 30 מינוח ג'אט, נהרג בהתקלות אתמול עם המחבלים שחדרו מגבול לבנון לשטח ישראל. באזור קיבוץ סעד שבעוטף עזה חיסלו כוחותינו מחבל שחדר לישראל. ישראל נכנסת היום ליום הרביעי למלחמה, מספר הנרצחים עומד כעת על 900 מאז החלה מתקפת הפתע ו-2600 שנפצעו. כתבנו לענייני צבא וביטחון קובי פינקר מעדכן כי בשעות האחרונות תקפו מטוסי חיל האוויר למעלה מ-200 מטרות ברצועת עזה. נושאת המטוסים האמריקנית עושה דרכה לישראל והיא צפויה להגיע לאזורנו ביממה הקרובה. היום בצהריים צפויה להתקיים ישיבת ראשי הקואליציה בה יוסכמו ככל הנראה הפרטים האחרונים שיאפשרו את הקמת ממשלת החירום. שר החוץ האמריקני אנטוני בלינקן אומר בשיחה עם שר החוץ אלי כהן כי מדינתו תסייע בשחרורם של כל החטופים הנמצאים בעזה. דובר המועצה לביטחון לאומי ג'ון קירבי אומר בריאיון לרשת CNN כי הוא לא יכול לאשר את הדיווח שהמודיעין המצרי שלח מסר אזהרה לישראל, ודבריו הוא גם לא יכול לומר בוודאות שישנה מעורבות איראנית במתקפה. אלה הכותרות נכון לשעה הזו.
תודה נדב, בוקר טוב. בצוות שלנו אסתי פלד, קובי סגל, הטכנאי שלנו מוטי קופפר. אנחנו מתחילים, ובימים כאלה ביטחוניים אני חושב שהדבר הכי נכון תמיד זה העדכונים של והפרשנויות של קובי פינקלר, פרשננו לענייני צבא וביטחון. קובי, שלום.
שלום, בוקר אור.
בוקר טוב, קובי.
טוב, עם מה פותחים? בוא נתחיל עם סיכום שעות הלילה. בגזרות השונות, הצפון שקט, בדרום מה קורה?
בדרום גם כן, תשמע, שני דברים. מצד אחד הפעילות של צהל למיגור אותם לוחמים. אז אתמול במשך הצהריים, עד הצהריים אתמול למעשה, הושלם טיהורם של כל היישובים בעוטף עזה. אני מדבר על המילה יישובים ככללי, גם מושבים, גם קיבוצים, גם העיר שדרות וגם הערים הנוספות שנמצאות שם במרחב, כמו נתיבות ואופקים. יכולות להיות מציאויות של עדיין מחבלים מסתתרים בתוך המרחב הזה. לכך נערכים, את זה לא שוללים. רק לפנות בוקר שתי חוליות שחוסלו, אחת בצומת סעד, השנייה מוקדם יותר באזור כיסופים, אבל זה שוב במרחבים, ייתכן בהחלט, ולכן צהל לא נותן שום סיכונים.
רגע, תתעכב איתי על זה, על שתי החוליות הללו. זה חוליות שנכנסו במהלך הלילה לישראל, או שזה חוליות שכבר המתינו?
שאלה נהדרת, דוד. קודם כל, אין שום מחבל שחצה את הגדר ביממה האחרונה. נקודה שנייה, אין פירי מנהרות. החשד הזה שעליו דיברנו אתמול, והיה חשד כזה, ולכן הצפתי אותו, כדי לא לעשות את הכל יפה ולא לעשות את הכל ורוד. אין מנהרות, אין פירי מנהרות, ואין אף מחבל גם שחצה את הגדר. צהל אוחז אחיזה מלאה על הגדר. מה זה אומר בפועל? ישנם פרצות בגדר, אבל בכל מקום שנפרצה הגדר, ובכל מקום שהיה חלק פרוץ, לא רק שנפרצה עכשיו, אלא גם שהיה לפני כן פרוץ, עומד שם או טנק, או מסוק רב, או מטוס בשמיים, או צוותים מיוחדים של היחידות המיוחדות, כדי לקדם כל מחבל שנכנס ברצועת עזה. לא הייתה שום חדירה, לא מהים ולא מהיבשה, ביממה האחרונה. כלומר, כל המחבלים הללו שנתפסים עדיין בשטח ישראל, כמו שתי החוליות הללו, הם מחבלים שנכנסו
בשבת, בשמחת תורה.
נכון, באלף המחבלים שנכנסו בשבת, בשמחת תורה.
אז זהו, אני רוצה שתתחבר איתי רגע למספר. אתה אומר אלף, אלמוג בוקר אתמול בלילה מדווח, אלמוג בוקר זה כתב בדרום, אני חושב.
כן.
על 1,500 גופרות של מחבלים
בתוך שטח ישראל.
נמצאות בתוך שטח ישראל. תוסיף לזה את
אלה שהצליחו לחזור לעזה.
תוסיף לזה את אלה שמצאו אותם בחיים ואת אלה שהצליחו לחזור לעזה. כבר מדובר על יותר מ-2,000 מחבלים שחדרו לשטח ישראל במהלך השבת.
טוב, תשמע, אני לא מסתמך על כתבים שנמצאים במקום כזה ואחר.
לא, אבל המספר של 1,500 גופות מחבלים, אני מתאר לעצמי שהוא קיבל את זה משום מקום מסמך.
לא, המספר, או שנעשתה כאן אי-הבנה כמו בסיפור של אתמול של פיקוד העורף שתכף נדבר עליה, ה-1,500 גופות מחבלים זה כולל את רצועת עזה, ששם היו 1,000 מחבלים הרוגים, ועוד 500 מחבלים הרוגים בתוך שטח ישראל עד אתמול בבוקר. במשך כל היממה האחרונה עוד מוצאים עוד ועוד גופות. כלומר, אנחנו מדברים על סדר גודל של 1,000 מחבלים הרוגים ברצועת עזה, ועוד מאות מחבלים הרוגים בתוך שטח ישראל. חוץ מאשר עוד מאות שבועים שנלקחו בשבי, נחקרים ממש בדקה הזאת שאנחנו מדברים בידי חוקרי שירות הביטחון הכללי והיחידות המיוחדות, כדי לקבל מהם מידע, כדי לייצר מודיעין בזמן אמת. אז גם הנושא הזה צריך לעשות את האמת, וצריך לתת את המידע האמין ביותר והמדויק ביותר. אז שוב, אם ניתן שלוש כותרות, אחד, היישובים כולם מתוארים, סביב בעוטף הזה יכולים להיות עדיין מחבלים, לכן היחידות נמצאות, חטיבת שריון, גולני ויחידות נוספות. נקודה שלישית, אותם מחבלים שחוסלו. עכשיו נעבור בשלב אחד נוסף. שתי נקודות, שלוש נקודות מרכזיות שאני רוצה להתעכב, אלא אם כן תרצו לשאול. גם על הצפון, נתחיל בצפון. בצפון אתמול, חוליה של הג'יהאד האיסלאמי, שהג'יהאד לא של החיזבאללה, אבל זה לא משנה לנו, חודרת לשטח ישראל, 4 מחבלים חודרים, 3, 2 מהם מחוסלים, 1 בורח, ועם האחר היה קרב יריות לא פשוט, נהרג ממנו מהקרב הזה סגן מפקד חטיבה 300 דרוזי בן 40, מאוד מוערך, מאוד מקובל בקרב הקצינים שם והחיילים בגבול הצפון. פעילות שהסתיימה לאחר מכן, המחבלים משגרים עוד רקטה לעבר אוטיל, לעבר בסיס צהל. צהל מגיב בירי של קנה ארטילריה, לא רוצים להסלים את האווירה יותר מדי. כל הגורמים שאני מדבר איתם עכשיו מדברים על כך שאין מציאות כזאת עכשיו על השולחן, לא יודע מה שיהיה עוד חודש או עוד חודשיים, של מלחמה רב-זירתית או של לבנון נכנסת במלוא התנופה או חיזבאללה נכנס במלוא התנופה למלחמה. היה אירוע, אירוע קשה, עוד יש חלקים שאני אפרט אותם רק בהמשך היום, במשך היום לא יכול לספר עליו את כל הדברים. עצם העובדה שמדובר בחוליה של הג'יהאד האיסלאמי כרגע מאתמול בערב שקט באורך גבול לבנון.
שמה המטרה, קובי, שמה המטרה בעצם של חיזבאללה? הרי כולם יודעים ששום דבר מהגבול מלבנון לא יכול לקרות ללא אישור של נסראללה, ללא אישור של חיזבאללה. מה המטרה שלהם בסוף?
אענה לך, להטיש, לגרום לכך שמקו ראש הנקרה ועד קו החרמון יהיו אלפי ואולי עשרות אלפי לוחמים, יהיו מטוסי קרב, יהיו מסוקים, וכל הכוחות הללו שהיו מיועדים בלחימה אחרת לפני 5, 7, 8, 10 שנים, כולם לרצועת עזה, חלקם חוסט במכוון, חלק מ-300,000 חיילי המילואים שגויס בפרק זמן של 48 שעות, באמת בהצלחה גדולה, נדבר עליה. חלקם הלא מבוטל נמצא עכשיו בגבול הצפון, כולל כוחות האוויר והים. המטרה של החיזבאללה לשבש את החיים. הוא היה מבחינתו מוכן, וזה כנראה מה שילך להיות, כמה ימי קרב פה ושם, חילופי מעלומות. עדיין אנחנו לא רואים שום, לא בדוחות המודיעינים, לא בקשר האמריקני. יש לנו קשר אמריקאי מעולה, כשמנוסת המטוסים שלהם תגיע בעוד פחות מיממה לשטח מדינת ישראל או לאגן הים התיכון. זה נוסת המטוסים הגדולה בעולם, 95 מטוסים, עם חימושים אמריקנים שמגיעים, עם שיחות שנתקיימו רק אתמול בין יושב ראש המטות המשולבים של ארצות הברית לבין הרמטכ"ל, שיחות 3-4-5 פעמים ביום עם מפקד פיקוד המרכז האמריקני.
מה המטרה של נושאת המטוסים מעבר לנירות? מעבר לנירות, כי דובר המועצה לביטחון לאומי אמר הלילה במענה לשאלת כתבים שם, הוא אמר שבעצם בכל מצב החיילים של ארצות הברית לא התערבו בלחימה בפועל. אז כלומר, מה שאני רוצה לשאול, התיאור על נושאת המטוסים הגדולה הזו, מכונת המלחמה כפי שקוראים לה, מה היא בעצם אמורה לעשות מעבר לזה שהיא תרתיע, כלומר שהיא תהיה כאן בחופי ישראל, מול חופי ישראל?
תשובה, ברגע שיראו שחיזבאללה, שהוא פרוקסי של איראן, משתתף בלחימה, ההצהרה האמריקאית מאוד ברורה. אגב, אותו דובר שדיברת עליו, כדי להזכיר למאזינים שהוא נשנק בבכי בשידור כן. חי, לא דבר שקורה עם כל הסיפור של החטופים וההרוגים והנרצחים והטבח הגדול
והתמונות,
שם.
התמונות המראות שמגיעות לכל העולם.
ואז המטרה שלהם, של נושאת המטוסים הזו, כדי שברגע שאיראן או אחת משלוחותיה, סוריה או במקרה הזה חיזבאללה, מתערבת בלחימה, אז הם כן פועלים והם אמרו את זה במפורש. דבר שני זה כל נושא החימוש. הרבה מאוד מחנות, בסיסים אמריקאים נמצאים בישראל, כל הציוד הזה עומד עכשיו גם לרשות צבא הגנה לישראל. כלומר, ניהול הלחימה הוא מאוד מתוחכם. ברגע שמפילים עשרות אלפי חימושים באזור רצועת עזה, שומרים גם לעת הצורך, גם ללבנון, שומרים גם לעת הצורך למדינות רחוקות יותר. זה לא עומד כרגע על השולחן, אני אומר את זה שוב כי זה גם קשור לסיבור של פיקוד העורף, אבל אתה רואה את המציאות בשטח, ולכן רוח הלחימה, אם הייתי עושה אתמול בבוקר סקר, מה שלא עשינו לפני חודשיים או שלושה, אני מדבר אתמול עם אנשי אקה משכבר הימים. הם רצו לעשות סקרים. כל אותם אנשי שמאל שאמרו, אף אחד לא יגיע, אף אחד לא יתייצב. הייתי אתמול בחמישה בסיסים, חיל הים, חיל האוויר, שלושה בסיסים של חילות הרגלים. 100% ויותר של התייצבות. אין טייס אחד שלא התייצב. הטייסים עשו את מוגיחות של 6-7 פעמים, אני לא אומר רוח פטריוטיות, כי אני כן, יש את הפטריוטיות שחשובה, אבל רוח הלחימה, אתה רואה את ישראל היפה, ואני מוכרח לומר לכם משפט ששמעתי אותו אתמול בדיון במתכל. המכה שחטפנו, מכה כואבת ביותר, אבל דווקא המכה הזאת היא זו שתרים אותנו, היא זו שתאחד, בסופו של דבר הקיבוצים יחזרו להיות והתושבים יחזרו להיות.
אבל אני עוצר אותך בנקודה של הקיבוצים יחזרו להיות. הקיבוצים, המושבים, כל אלה שסמוכים לגדר בעוטף עזה, לא יחזרו להיות מה שהם היו, כי כשאנשים יחזרו חזרה למה שהיה ביתם, וכבר אינו בית, כבר לא קיים, חלק מהבתים, והכל שם נראה כמו, אני לא יודע איך לתאר את זה אפילו, לפחות לפי התיאורים שאני מקבל משם, לא יחזור למה שיהיה, אני לא בטוח שאנשים ירצו לחזור למקום שבו נטבחו, נרצחו, שכנים, אחים, בני זוג, הורים, מטורף, מה שאנשים יראו כשהם יחזרו לשם, אם הם יחזרו.
נכון, אני אענה לך מניסיון העבר, אינני יודע, אני יכול לדעת מניסיון העבר, שאני ביקרתי במשגב עם לפני 30 שנה, שחוליית מחבלים חודרת לשם, ליישוב הזה במשגב עם, אתה מגיע למעלות, לבית הספר שבו נרצחו 22 תלמידים מצפת, באביבים ודובב, אותם אביבים ודובב, שגם אתמול דיברנו עליהם הרבה מאוד, אנשים חזרו לשם. באותו בית ספר שבו נתיב מאיר, שבו נרצחו 22 תלמידים, לומדים שם היום. אז אני נותן רק את הערכה של אנשים בשטח, שאני יושב עם ראשי המועצות בדרום, עם חלקם יותר, עם חלקם פחות, חלקם גם בשיחות טלפון, כי חשוב לי להעביר למאזינים כאן בכולך את המסר מתוך השטח עצמו. לכן הדברים האלה חשובים. כרגע, אם נדבר משפט אחד אחרון, מה שקורה כרגע בשטח, כרגע הצה"ל נערך לכל הדברים שלו בשטחי כינוס, עם כל היכולות, ממשיכות תקיפות מאוד
מסיביות. כן, אבל רגע, זהו, עכשיו אני רוצה להתרקד איתך על התקיפות המסיביות הללו של צה"ל. זה נשמע אחרת, זה נראה אחרת, זה גם מרגיש אחרת. מה בעצם צהל עשה שם ברצועת עזה ביומיים האחרונים, בחיל האוויר בעצם? מה אנחנו יודעים לספר? מה אתה יכול לספר לציבור המאזינים שלנו שלא צופה בסרטונים האלו ולא מבין מה שהולך שם?
קודם כל, בכמויות אש מטורפות. אמרתי קודם כל בשידור אצל נדב ושבע בבוקר, מה שצהל עשה בשנת 2006, במלחמת לבנון השנייה, ב-33 ימים מכמות החימושים, כאן כמות החימושים שהוטלה על עזה בלבד, פי חמישה יותר גדולה בשלושה ימים, בשלוש יממות. כלומר, מה שנעשו שם זה פשוט שיטוח של כל אותם אזורים שלא רק גרים בהם מחבלי החמאס, אלא מתפקדים משם, מנהלים שם את המלחמה. שכונת רימל, זה שכונת היוקרה של עזה, כפר שמריהו,
הסביון שלהם, כן.
או, נכון, הסביון שלהם, רישותך. היא נוקטה לחלוטין, בשבילם זה סמל. לא אגיד לך שזה עוזר, כי בבעב אף אחד זה לא יחזיר את ה-300, את ה-900 נרצחים ואת ה-3,000 פצועים בצורה כללית. כי בסופו של דבר הגענו למספרים האלה, לא. יש הרבה מאוד שנפגעי חרדה, שגם אותם אני לוקח בחשבון. תשמע, אני מקווה שהמציאות תדבר בעד עצמה. יכול להיות שהיא תהיה עזיבה, יכול להיות שלא תהיה עזיבה, לא יודע.
כן, עוד מוקדם לדעת. נסיים, דיברנו גם בימים הקודמים על מה ידעו, מה לא ידעו כאן בישראל, כן מודיעין, לא מודיעין. אני רוצה לצטט ציוץ של עיתונאי, כתב של התאגיד, אסף פוזיילוב, בדרום, ביום שלישי שעבר. אני אומר, יום שלישי זה יום שלישי של חול המועד.
נכון.
כן, והוא כותב כך.
אני יודע, התאגיד של החמאס.
רגע, בואו, תן לי לכל המאזינים שלא יודעים. הוא דווקא כותב על הג'יהאד האיסלאמי. ארגון הג'יהאד האיסלאמי, מסתבר כנראה שזה היה חמאס, פתח בתרגיל רועש וקרוב מאוד לגבול של שיגורי טילים, פריצה לישראל וחטיפת חיילים. דה דיפולד, תושב נתיב העשרה, אומר, זה היה משמעותי יותר קרוב מפעמים קודמות. הילדים מתעוררים בחופשת החג ושואלים מה קורה, יש פיצוצים, בומים, זה לא דומה לתרגילים קודמים. ופה איפה כל אנשי המודיעין היו?
אבל כאן אני רוצה לחבר ולומר בהגינות שבשנה או בשנתיים האחרונות, בכל פעם שמענו על תרגיל כזה או אחר שחיזבאללה עושה, פריצה לגבולות וחדירה וחטיפה של אנשים ואזרחים, או חמאס. כלומר, זה לא פעם ראשונה ששמענו על תרגיל שעושים בחמאס ובחיזבאללה. כלומר, זה חוכמה עכשיו, אתה יודע, חוכמת הבדיעבד, אבל צריך להזכיר את זה, שבכל פעם שמענו מחדש, אתה יכול לבדוק בצלאל גם בציטוטים, גם בציוצים, שהיו תרחישים כאלה, בעיקר לא על החמאס, אלא על חיזבאללה, איך הוא חודר בהתקפה משולבת לתוך תחומי ישראל ושובה אנשים ולוקח אנשים בשבי.
תשמעו, נכון, אני מדבר על זה כל הזמן, כל התושבים, ספרים לי תושבים כל הזמן על השוכים ששלחו לי לפני שבוע, לפני שבועיים סרטונים, נכון, תשמע, אף אחד לא מכחיש את זה, עצימת עיניים מוחלטת, סינבור עיניים תרתי משמע, גם של התצפתניות והמצלמות וגם סינבור עיניים של כל הקהל, כולל אותי, לפעמים אני מתבייש להגיד שהיום אני כתב צבאי או פרשן צבאי, שהונתי גם את עם ישראל, זה כואב הלב לומר, אני מקווה שמכאן אנחנו רק...
אבל מה שאתה מתאר לעצמך, זה לא אתה, זה לפחות לפי התידוכים שאתה מקבל.
לא, בבקשה לא אני.
כן, בדיוק. אתה לא ראש אמן עדיין.
לא, אין ספק, נכון. אני חושב שהוא לא יהיה גם ראש אמן, אני חושב שהרבה מאוד אנשים התחלפו. היום ככה מדברים על כך שתהיה ממשלת חירום, קבינט מלחמה.
ממשלת חירום זה לכמה חודשים, אבל יותר מעניין בהקשר הזה, זה להמשך. לא, לא ניכנס לזה עכשיו, זה עוד לא הזמן ולא מאוד מוקדם, זה ועדת חקירה שבטח תקום לבדוק
את ה... בוודאי, בוודאי. כישלון גדול מאוד, אבל מתוך החושך הגדול, איילת השחר תבקע ותעורר, זה אני יכול להגיד למאזינים ו... באמת בצורה הזאת
ביטחוננו בבורא עולם שימשיך להגן עלינו וייתן את הכוחות לכולם. קובי פינקלר פרשננו לענייני צבא וביטחון,
אנחנו כאן איתכם כל היום, תגיד להם.
בהחלט, גל פתוח כל שעות היום, כל עדכון, כל דיווח משמעותי יותר או משמעותי פחות, לצד כל התוכניות כאן בשידור חי ושיחות עם מאזינים ודברי חיזוק. תודה רבה קובי.
תודה קובי.
תודה, בוקר טוב. תודה דוד.
יום טוב שיהיה בעזרת השם. עכשיו אנחנו עם יושב ראש ארגון עזר מציון, הרב חנניה צ'ולק, שלום, בוקר טוב.
בוקר טוב, בבקשה.
איך מתווכים לילדים, איך מדברים, איך אנחנו עצמנו צריכים לסדר את המחשבות? עוד לפני שאני שואל אותך מה אתה עובר בימים אלה, מה האנשים של עזר מציון עוברים בימים אלה, כי אני מבין שעסוקים בכל כך הרבה משימות בכל המקומות, אבל בוא נתחיל רגע מעצמנו. אנחנו...
כן, עוד לפני הילדים, אתה יודע, אנחנו, דבר אלינו, המבוגרים, הרב צ'ולק. איך אנחנו מתחזקים, איך אנחנו שומרים על החוסן שלנו?
האמת היא שאלה קשה, כי אנחנו כולנו עדיין בהלם, קושי קולטים מה שנעשה, כשכל יום מודיעים לכם, מודיעים לנו על עוד 100 הרוגים וכו' וכו', אבל אולי שזה ייגמר, אבל לצער אני לא רואים שזה נגמר. אבל אנחנו מצרים להיות עכשיו, קודם כל עם אמונה, עם פסיכולוגיה, אני קורא לזה ככה, קודם כל אמונה שקדוש ברוך הוא איתנו, אמו אנוכי בצרה. גם שיש זירות קשות, קדוש ברוך הוא איתנו. עם כל אחד ואחד, עם כל משפחה ששקלה את האישה, את הילדים, את כל המשפחה ששם ישמור ויציל. הקדוש ברוך הוא איתנו, ונותן לנו את הכוחות הנכונים לעבור את האסון הגדול הזה. זה צריך מאוד להרגיע את הבן אדם שהוא יודע מה זה להרגיע. אנחנו רוצים להתחזק. כלומר, אנחנו יודעים שקדוש ברוך הוא איתנו, אבל אנחנו רוצים לבקש עוד הרבה הרבה רחמי שמיים וכל מה שנעשה שרק מתחיל, כפי שאומרים אנשי הצבא. אנחנו רוצים המון להתחזק, פשוט להיות קרובים לקדוש ברוך הוא, להתחנן יותר, לבקש יותר, להתפלל יותר, להגיד תהילים יותר, לעבוד בשיעורי תורה. מי אני שאגיד את זה, אבל אני רק אומר על זה מה שאנחנו צריכים לדבר אחד. הדבר שאני חושב שכל אחד צריך גם להיות הפסיכולוג של עצמו. יש לנו אסון. אנחנו כל השנה חווים המון טרגדיות, שומעים שזה קיבל את כזה דסת דום לב, וזה נרק בתאונת דרכים, וזה עם המחלה הנוראה. כל אחד חווה את זה עם על ידי קרובים שלו, ידידים שלו, בשכונה שלו. אבל אנחנו רחמה, היה הקורונה שנספו כל כך הרבה, אנחנו כל הזמן עם שמועות, יש לנו גם שורות טובות, יש גם שמחות, אבל האדם צריך לדעת איך הוא משליט את השכל על הרגש שלו. איך הוא מצליח בכל אופן לאזן את ה... שלא כל הודעה שתהיה, לא משנה מה שאתם דבר כרגע לאסון, בפן כלל דבר כרגע, לא יכול שכל דבר שהוא ישמע עליו, אז נכון, יוריד את הראש למטה, איך שאומרים. רוצים לדעת שלהתחזק מכל מצב, ללמוד הלקחים מכל מצב, לא לחפור לדבר על זה כל הזמן, ואני אתן לך עצמם אחר כך להוציא את עצמם, להרים את עצמם מהמצב הנוכחי הזה. אז אנחנו גם צריכים להיות הפסיכולוגים של עצמנו, ואין אדם שיכול לעזור לעצמו כמו שהוא בעצמו.
אמרת עכשיו משפט ככה, חצי משפט, שלא לחפור בזה כל הזמן. זה נכון, נכונה הגישה הזו. נכונה הגישה הזו שלא כל הזמן
תדברו על זה, אבל ברור, אני לא אומר לו שאסור שיש שיח משפחתי, זה טוב, זה משחרר, גם זה נכון, אבל לא מידע הרבה לדבר על זה כל הזמן. לא כל הזמן לדבר רק על ה...
ובטח לא להיכנס לפרטי פרטים ולהפוך את הסלון בבית לקבינט מלחמה.
לא, תן לי לחדר את זה, בטח שלא לראות סרטונים משם. אני למשל לקחתי על עצמי לא לראות סרטונים, פשוט זה, אתה יודע, זה מטלטל את הנפש.
אמר לי
פה בחור
שיבה שהוא לא רוצה לפתוח את העיתון, של מה אומר לי, מה אני צריך לקרוא את כל מה שכל אחד עבר. כל אחד לפי כוחותיו, הוא צריך להכיר את עצמו. אבל ברור שאדם צריך לדעת, כשהוא מדרדר ויועד למטה, הוא צריך רק לעלות הכל חזרה. אני אמרתי פה לאותו בחור שיבה שדיבר איתי, אני אומר לך שלימוד התורה, מנקה את הראש, מחזק אותנו, נותן לנו מסמכי לב, משמח אותנו. אנחנו לא מתעלמים מכלום, צריך לעשות הכל, אבל לדעת שזה מה שעוזר הכי הרבה לבן אדם. אני יודע כשאני עובר יום קשים, שאני יושב בשיעור דף היום, או שאני הולך לשיעור כזה וכזה, זה נותן לי את הכוחות המשיכה הלאה. זה מנקה לי את הראש, מסדר לי את הראש. אין, התורה לא רק שמגינה ומצילה מבחינת גאים, היא גם נותנת אדם את ה... לא תגיד את המילה, את הדעת תורה, אבל דעת תורה הפרטית שלו, כן? איך הוא צריך לנהג, מה הוא צריך לעשות? כל אחד בתפקיד שלו. אבל אנחנו צריכים לדעת שאנחנו צריכים לעזור לעצמנו עכשיו להיות חזקים. חזקים זה לא גיבורים, אלא חזקים באמונה. ולדעת איך לעזור לסובבים אותנו, אם זה המשפחה, אם זה חברים. לכל אחד פוגש מישהו שבאמת אין אותה כוחות המספיקים לעזור לעצמו. בפרט אנשים שם מכל השנה מבעיות רגשיות ונפשיות, הם צריכים לזוק. אני יושב כאן עם המולים אנשים כאלה, והם יצאים אחרת לגמרי. אני אומר, אנחנו צריכים לדעת איך לעזור לעצמנו, לסובבה שלנו, כל אחד במקסימום שיכול לעשות.
אוקיי. וכמובן לא להסס, רגע, ואני אוסיף על זה עוד משפט, דוד, וכמובן לא להסס להתייעץ עם איש מקצוע, כשמישהו מבולבל או לא יודע איך לתווך דברים לילדים שלו, או איך להתמודד עם עצמו, לא להתבייש להתייעץ.
אני רוצה לדבר איתך, הרב צ'ולק, על התיווך לילדים. יש לי פה 4 ילדים שיהיו בריאים בבית, לכל אחד יש לו כמה וכמה ילדים. איך מתווכים להם את המציאות הזו? מצד אחד אתה יודע, אי אפשר להגיד להם שהכל דבש והכל בסדר, ואנחנו לא במלחמה, ולא היו כאן 1,000 הרוגים, ולא עברנו אסון נורא. ומהצד השני, בכל זאת, זה נפש של ילד.
אפשר להתעלם שיש מלחמה. משום את האזעקות, חיים כמונו עם כל מה שמשתמע מכך. אבל לא לדבר הרבה על 900 הרוגים, 1,000 הרוגים, לא מדי להדגיש את הדברים האלו. אני רוצה להגיד לך עוד משהו, יש גם עניין של אמון, אני אגיד לך מה, היה אצלי בחור, שמזמנו בבני בקשה מחבל, המחבל כיוון את האקדח אליו, הנשק לא עבד, אחרי זה הוא עושה שמות לשם מרחם. אמר לי הבחור, תגידי מה אני עושה, לא נרדם בלילה, יש לי טראומה. אמרתי, אני מבין אותך, זה מאוד טבעי שיש לך טראומה. עכשיו בוא נלך לרוזים לעצמנו. סיפרתי לו שרב שח, אמר לי כפעם, הוא אמר לי כך, אני רוצה להכיר לך טובה. ואני רוצה ללחוש לך באוזן מה שחופץ חיים לחש לי באוזן. יש סגולה להגיד 3 פעמים פרק חף. יש שם משה 10, 3 פעמים פרק חף. והרב שח אומר לי, אני לוחש לך את מה שהחופץ חיים לחש לי באוזן, כעקר עושה טועיב. הוא הוסיף משפט מעניין, וזה לא מתאים לרב שח המשפט הזה, ואני אומר לך שזה בדוק ומנוסה. כך אומר לך, אומר לך, אתה שומע מה שאמרתי לך, אתה תלך מתנה גדולה. אנחנו צריכים בבוקר להגיד 3 פרק חף, הם הולכים לישון, מי שלא יכול לרדם, זה דברים שמגינים אלינו, שגשבור נותן לנו, עם הספר, עם הפרק תהילים הזה, פרק חף, ינחה השם ימצרה, נותן לנו עוד מלאכים שומרים עלינו. זה צריך להרגיע מאוד, אם יש לזה קשה לך לומר את הילד הזה, התחיל לישון, הכל עבר לו. הוא קלט את המסר הרוחני הזה, הקדוש ברוך הוא איתנו, אנחנו רוצים להיש סגולות איך להגיד, מה להגיד ואיך לעשות, וכמובן, תלוי זה הכי חשוב, אבל לילדים, לא להחמיר את המצב, אנחנו עוזרים להם, אנחנו עושים לקו וקרה, אנחנו עוזרים לעזור לחיילים, עוזרים לעזור למה שצריך לעזור, ונרבה אהבה בכלל עם השני, יש המון דברים שעושים כחסד יוצא מהכל מה שעושים כל השנה. אבל אני אומר, צריכים להרדיר לילדים שהקדוש ברוך הוא איתנו בצרה. וזה צריך מאוד להרגיע. אני חושב שאלפים הדברים הרוחניים שיש לנו בתורה הקדושה מרגיעים הרבה יותר בשאלה. אני לא אומר לך תהיה מקצוע, תבינו אותי לא נכון. צריך ברור שצריך ללכת. או לא צריך דווקא, אני אומר, אנשים שיכולים לעזור, אבל צריך למצוא לדעת שהנושאים הרוחניים של התורה הקדושה נותן לנו המון פתרונות, גם לתת להם את הסוכה, לא לחשוב לכלום. קצת ללמוד איתם, קצת לשחק איתם. לתת להם אלה שדברים שמת לא יחשבו כל הזמן על הנושא הזה. וכשילד שואל שאלה, לדעת איך לא נעשות שהוא באמת. לא פשוט, אבל עם האמונה שיש לנו, שזה חונכנו וזה גדלנו ככה, עם זה אנחנו עברנו מלחמות, עברנו ששת הימים, עברנו מפרץ, עברנו המון, ואנחנו יודעים מה, מה אבותינו ומה רבותינו לימדו אותנו בתקופות האלה.
כן. שיהיו בשורות טובות, הרב צ'ולה, כשנהיה כולנו חזקים. והאמת שרציתי לשאול, זה למה, בוא נעשה את זה אולי בקצרה, האנשים שלכם, של עזר מציון, שמצאים בכל מקום, מבתי חולים, ועד השטח, גם בשטח, גם בנושא של הנספים, הנרצחים הרבים, מתאר עצמי שגם שם בדרום, סמוך לגבול, והם רואים את הדברים הכי נוראים שאפשר לעלות על הדעת, לא ניכנס לשום תיאור, שום דבר לא. בסוף גם הם צריכים את החוסן שלהם, הנפשי, מן הסתם. מקווה שמישהו נותן להם את זה.
אנחנו משתדלים לעזור, הן בבתי החולים, הרבה עבודה בבתי החולים, הן במה, יש לנו מוקד שפתחנו לבעיות רגשיות ונפשיות של אנשים שומעים זה, אבל אנחנו עוזרים בהמון דברים, הן בבעל משפחות צריכות אוכל, נושא בעול כאן תרופות, בקשנו גם להעביר, תסלחו לי, למקומות האסונות, להעביר למקומות אחרים את ה... בקיצור, אנחנו משתדלים לעזור מה שניתן, מה שצריכים, ולשבוך איתנו אותה, מציעים את הכוח לזה בעזרת השם.
בעזרת השם.
לשבוך יש לה רפואה שלמה לפצועים, וכמובן צילות לשבוי.
אמן ואמן, הרב חנניה צ'ולק, יושב ראש עזר מציון, תודה שדיברת איתנו.
בשורות טובות.
תודה. אמרת כאן דברים ממש חשובים, ואני חושב ש...
ומחזקים.
אתה יודע, מעבר לדיווחי חדשות, שזה ערך מוסף שיש כאן בכל חי, לציבור, יש ציבור ענק, כמוני, כמוך, וכמו עוד מאות אלפים שמקשיבים לרדיו כל חי, ושואלים את עצמם בימים הללו איך להתמודד עם עצמם, קודם כל, ואיך להתמודד עם הילדים, שזה הדבר החשוב, אני חושב, הקריטי ביותר כרגע. אני חושב שככל שתגביר כאן, בצלאל, שיחות, מעבר לדיווחים של הפרשנים, ומה הולך להיות ואיך הולך להיות, שזה יש באמת בכל מקום. הערך המוסף שלנו צריך לתת הרבה מאוד כלים להורים ולמאזינים בכלל, כדי לעבור את התקופה הזו ביחד.
כן, זה מה שאנחנו עושים כאן בעיקר בשעות הערב, בתוכניות בערב עם מיטב המגישים ואנשי החינוך שיש לנו כאן בתחנה, כדי לתת תשובות להרבה מאוד שאלות של ההורים, ונשתדל להמשיך לעשות את זה ככל שנידרש גם בתקופה הקרובה. טוב, עכשיו אחד הטרגדיות של המלחמה הזו זה הנספים, כמות הנרצחים הבלתי נתפסת, מתקרבים כבר עוד מעט לאלף נרצחים, חושש אני שזה עוד יעבור את המספר הזה, ו... יש בתהליך הזיהוי ותהליך ההודעה למשפחות הוא ארוך וקשה, ודוד אתה ואני מכירים כמה אנשים שעסוקים בה, שעוסקים במלאכת הקודש הזו, זה באמת גם מלאכה קשה וגם לוקח המון זמן.
אתמול ראיתי באחד מכלי התקשורת, אני אומר עוד הפעם למאזינים, לקחתי על עצמי בימים האלה לא לצפות, לא לראות, לא, אתה יודע, לא לשמוע, לא את הסיפורים, לא את התיאורים ולא את המראות הקשים, אבל בכל זאת ממה שאני שומע, אנשים שלא יודעים מה קרה עם יקיריהם, שהם יודעים שהם בין הנעדרים, כלומר הם לא בין השבועים, אבל הם בין הנעדרים שעדיין לא זיהו אותם. ומנגד יש לנו גם חברים שעוסקים בזה, וזה תהליך שלוקח הרבה מאוד מאוד זמן.
כן,
אין מחסור בכוח אדם, צריך לומר את זה, אבל זה תהליך שלוקח הרבה מאוד
כן,
זמן.
כן, ובינתיים גם לא מעט משפחות עוד לא מקבלות הודעות, ולא ניתן להביא לקבורה חלק מהנרצחים. ובוא נביא לכאן בשידור עכשיו סיפור כזה. הרב שלמה קוסטיצין, אברך מאופקים, בשורות טובות, שלום לך.
כן, בוקר טוב.
אמך, עליה שלום, נרצחה בשמחת תורה, נכון?
כן.
באיזה סיטואציה, איפה?
באופקים, במשור הגפן, איפה שהיה כל היריות שם.
והיא נרצחה שם, ועד לרגע זה לא הבאתם אותה לקבורה?
לא.
מדוע?
לא ידוע לנו איפה היא נמצאת, וכאילו אמרו שהיא נמצאת ב... בשורה, בבסיס צבאי, אבל אין לנו שום גישה לשם ואין למי לפנות, אף אחד לא עונה ויכול לעזור.
כלומר, אתם יודעים שהיא נרצחה, זאת אומרת, אין פה, לעניין הזה ברור.
השכן ראה.
השכן ראה, ומעבר לשכן שראה ואמר לכם, אף אחד לא דיבר ולא אמר לכם ולא תקשר איתכם?
לא. ממשרד הרווחה התקשו, אמרו שנעזור לכם, כאילו מה שצריך, אבל הם לא, אין להם את הגישות האלו של הבסיס הזה.
לזיהוי עצמו וכן הלאה.
אין עם מי לדבר. דיברנו עם אנשי זקה, עם משטרה, אף אחד לא יכול... אין להם את האמצעים האלו.
קודם כל אני רוצה לומר לך שהלב יוצא אליך. ממש. הלב רוטט ויוצא אליך כעת. אבל אני רוצה שכן תיתן לנו תיאור של מה שאתם כן עוברים ביומיים האחרונים, בשלושה ימים כבר.
מה הכוונה, מה התיאור? מחפשים, אנחנו משתדלים, רוצים לקבור את הקבורה שלא יהיה לנו את המת, אבל מנסים לפנות לכל מיני גורמים ובינתיים אין תשובה. לא...
מההבנה שלי את התהליך שעובר כרגע בנושא הזה של הזיהוי, ומדובר כאמור בקרוב לאלף, כרגע קרוב לאלף, ואני חושב שאני כאמור שזה יעבור את המספר לא מעט, זה תהליך ארוך שהמדינה קודם כל, או אותה נכון, הרשויות של הזיהוי עוסקות קודם כל בזיהוי של חיילים. אני לא מצליח להבין למה ההבדל, צריך לעשות איזשהו אפילו בלי סדר מסוים.
אני מבין שיש להם
סדרי עדיפויות?
לא, חוץ מזה יש להם כבר את הזיהוי, טביעת אצבעות, וכבר אני מבין שזה יותר קל לזהות את החיילים ואת אנשי
מערכת הביטחון.
כן, כי יש להם כבר את הזיהוי, אבל אנשים שפונו מהבתים, האזרחים רגילים, יותר קשה לזהות אותם, זה אני יכול להבין. כאילו אני מבין את כל המצב הזה, רק פשוט רציתי לפנות אם מישהו יכול לעזור במידון. יש אנשים שכן נכנסים שם, יש אנשים, אנשי משטרה ואנשי זקה שכן יכולים לפנות.
אני יודע שלמעלה מ-500 מהנרצחים כבר זהו והמשפחות שלהם קיבלו הודעות, כלומר באזור החצי ממה שיודעים, וזה מאוד ייתכן שזה מתקרב אליכם גם כן לקבל את ההודעה. ואני גם מבין את הסיטואציה של לא רק שלך, של עוד אלפי בני אדם שיקיריהם נרצחו. מבחינה הלכתית גם כן, זה לא פה ולא שם, אי אפשר עוד לשבת שבעה, אי אפשר לעשות שום דבר בהקשר הזה. מה אני אגיד לך, הלוואי אתם כבר במצב שאתם יודעים, אתם בוודאות, אני לא מדבר על אלה שבאי ודאות, אבל אתם בוודאות ורק רוצים כבר להגיע לרגע שאפשר להביא אותה לקבר ישראל.
כן, אני יודע שגם לבתי חולים לא עונים בכלל, פשוט לא אפשר להתקשר לבתי חולים, הם לא מנתקים את השיחה, כי כנראה יש להם יותר מדי עומס.
כן. שיהיו בשורות טובות, ו... עוד לא מנחמים לפני קבורה, אבל שבורא עולם יהיה גם איתכם ויתן לכם את הכוחות. אתה גם גר באופקים?
כן.
כן. מתי ראית פעם אחרונה את אמא?
דיברתי איתה לפני שבת. ראיתי אותה בסוכות, אבל דיברתי איתה לפני שבת.
והיא הייתה איפה כשהמחבלים נכנסו לאופקים בבוקר שמחת תורה, בבוקר שבת?
הייתה בדירה שלה.
ופשוט נכנסו אליה הביתה.
ראיתי את המכות על הדלת, וממש מכות חזקות כנראה, לא יודע. זה ככה קשה, לא יודע אם הם נתנו מכות, זה ממש מכות.
והברברים האלה פשוט נכנסו הביתה ורצחו אישה קשישה בת 79.
זה לא ראו בדיוק, כי השכן עלה לבית
שלו. העובדה היא שנרצחה. נכנסו אליה הביתה, רצחו אותה בדם קר בגלל שהיא יהודיה. זה הכותרת, זה הסיפור. זה הסיפור של העם היהודי. רוצחים בגלל שהיא יהודי.
אותה ואת השכנה שלה ביחד, כן.
וואו. השם ירחם, ושיהיו בשורות טובות עד כמה שאפשר לומר את זה.
טוב, תודה רבה.
תודה. הרב שלמה קוסטיצין, מאברכי הקהילה החרדית באופקים.
כואב הלב. תפסיק לקרוא להם ברברים.
להפסיק לקרוא להם?
הם נאצים. לא ברברים.
כן. ממש ככה. יהודה רבינוביץ' משלומית, שלום לך.
שלום, בוקר טוב.
אתה חבר כיתת הכוננות בשלומית?
כן.
ותמקם אותנו שלומית, איכן זה?
שלומית זה בעצם ממש בדרום העוטף. על גבול מצרים עזה, על הפינה, ממש על המשולש.
אוקיי. שבת בבוקר, חג, תאר לנו...
שבת בבוקר חג, כן. אנחנו מתעוררים קולות נפץ שלא נגמרים. אנחנו מבינים שהאירוע הוא לא רגיל במונחים שלנו. אנחנו אמנם גרים בעטף, אבל אנחנו, בגלל שאנחנו צמודים לגבול מצרים, אנחנו יחסית בקצה הסקאלה, ואנחנו בדרך כלל לא חוטפים הרבה. ואנחנו פה מבינים שהאירוע הוא שונה לחלוטין, כי יש כל הזמן הפגזות והזקות, ובשלם הסך אנחנו גם מבינים שהייתה נפילה בתוך היישוב. ולאט לאט אנחנו מבינים שמי אירוע שאנחנו צריכים להתמגן בממד עם משפחות, אנחנו צריכים להתחיל לעלות על ציוד ולהיות מוכנים ללחימה. תוך כדי אנחנו מבינים מתכונים בוואטסאפ, כמובן כולם מדליקים פלאפונים, כולם עוברים למצב לחימתי, ומבינים בוואטסאפ שהאירוע הוא בעצם מאוד מאוד גזרתי, מאוד מאוד גזרתי ורחב, שבעצם כולל הרבה מחבלים, הרבה כלי רכב.
שלהבנתך באותה שעה, בדרך גם כן ליישוב שלכם לשלומית, או אנחנו מדברים על יישובים אחרים?
אנחנו עוד לא יודעים להגיד את זה ככה, אבל אנחנו מבינים שזה אירוע שהוא לא
סטנדרטי.
אנחנו מכירים.
כן.
לא סטנדרטי בכלל. כן, לא סטנדרטי.
וכשאתם נדרשים לצאת להגן על היישובים, אתם מדברים על היישוב שלכם, על שלומית, או על יישובים אחרים, פריגן ואחרים באזור?
לא, אז אנחנו בשלם מסוים גם החשמל נופל, ואז בעצם אנחנו מבינים שבכיתת כהנות אנחנו לא אפקטיביים בתוך הממדים, כל אחד בבית שלו, ואז אנחנו בעצם מתחילים להתאסף, כמובן כולם עם ציוד, נשקים, שכפצים, כסדות, ודי בתחילת האירוע אנחנו מבינים שבעצם מתבצעת חדירה לפריגן, יש חמושים על אופנועים בפריגן, ואנחנו מבינים שמתחיל להיות שם האירוע שבעצם אף אחד לא עוצר אותו. אין כוחות צבא, ליישוב פריגן למיטב הבנתי הכיתת כהנות היא מאוד מאוד מצומצמת, אנשים בגילאים של גילאים מבוגרים מאוד יחסית, אנחנו, אחד הגילאים שלנו הוא הרבה יותר צעיר, אנשים בני 30, 35, 40, כולנו בעברנו חיילים קרביים, ואנחנו מבינים שאנחנו נדרשים ללכת להציל אותם. כוח ראשון יוצא, לצערנו כוח ראשון יוצא, נפל במחבלים, שלושה חבר'ה מאיתנו יוצאים ראשונים, שניים נפצעים, ובעצם מעבירים לנו דיווחים אחורה שהם נתקלו, ויש מתבצע הקרב. אנחנו יוצאים רכבים שלנו, במהירות מטורפת, תוך כדי גם מבינים שאנחנו יכולים, אני לפחות ככה בתחושה שלי, שנהגתי ברכב הראשון, אני מבין שאני בעצם יכול להיות כביכול מטרה למישהו שיחשוב שאני מחבלים, כי אנחנו יוצאים ברכבים אזרחיים, עם נשקים שלופים, וכל האירוע מאוד מאוד מורכב. אין לי מושג כמה זמן הרעיון הזה הולך להיות, אבל אני יכול לדבר שעות.
כי עברת שם מן הסתם שעות של לחימה, אתה וחבריך שעות של לחימה מול מחבלים, אתם בעצם המחבלים מול העיניים שלכם, נכון?
כן, כי אנחנו מגיעים לשטח, אנחנו רואים את המחבלים, אנחנו מנהלים איתם קרב ממש פנים מול פנים.
כשאתה אומר רואים את המחבלים ומנהלים איתם קרב פנים מול פנים, על כמה מדובר? כמה הם היו מולכם?
אנחנו עדיין לא יודעים להגיד.
לא, אבל זה ברמה של שניים שלושה או של עשרות מול העיניים שלכם?
לא, אז זה כנראה לא כאן ולא כאן, זה כנראה איפשהו בין החמישה לעשרה, אנחנו עדיין לא יודעים להגיד בדיוק, אנחנו עדיין לא יודעים להגיד כמה, בכמה פגענו ובכמה לא, אבל בגלל שהאירוע הוא מאוד מאוד, הוא מתהווה בצורה הדרגתית, אנחנו לא יודעים את כל התמונה בהתחלה, ומה שקורה אנחנו מגיע כוח ראשון של עוד ארבעה לוחמים, שתארנו תוך דקות, חבר חוטף כדור בבטן, אני חוטף כדור ברגל, ואנחנו בעצם חוזרים מנקודת ההתחלה שצריך להביא עוד כוחות, אנחנו לא מצליחים לטפל באירוע. זאת אומרת, בנקודת המבט של הקרב, אנחנו חושבים שאנחנו לא מצליחים לטפל באירוע. אני אדלג לסוף, הסוף זה שאנחנו מנהלים שם קרב, אני מרגיש שאני מדבר בשם מי שלצערנו כבר לא איתנו בקרב הזה. אנחנו נבדנו בקו הזה שני חברים, אחים לנשק, אחים ליישוב. אנחנו גרים יחסית במרחב בסוף העולם, והמשפט שכן קרוב מאח רחוק, אצלנו הוא מקבל משמעות מיוחדת, כי כולם זה כמו משפחה אחת. אנחנו יצרנו עבדים שני חברים שנלחמו כמו הריות, ניהלו את הקרב. אנחנו עוד סופרים שני פצועים קשה, ואנחנו עוד שניים קל. ורק אחרי זה, בשעות שאחרי זה ובימים שאחרי זה, אנחנו בעצם מבינים שאנחנו מנענו טבח בפריגן. משפחות ישבו שם בתוך ממדים מבוצרים, בלי שום יכולת להגן על עצמם, כשאנחנו מתחולל בינינו קרב.
ואף אחד מתושבי היישוב בשורה התחתונה לא נפגע.
כן, ולכן אנחנו מסתכלים על זה בעצם בנקודה שלנו, בקרב שלנו כניצחון. אנחנו חיילי מילואים שהתגייסנו כשקראו לנו, וזה משימתנו. וגם החברים שלא איתנו, אני מרגיש צורך להגיד את זה בשמם, כי אני יודע שזה מה שהם רצו להגיד.
חברים שלך לכיתת הכוננות נפגעו?
כן, כן, כן. אני אומר, אנחנו לצערנו, נהרגו לנו שני חברים בקרב עצמו, לידי.
וואו.
ואני בטוח שהם שומעים עכשיו בעד ריבונו של עולם ואומרים שאם היו שואלים אותם עוד פעם, אז היו חוזרים על זה עוד פעם, כי זאת הייתה המשימה שלהם, וגם בחייהם הם תמיד נענו לכל קריאה ולכל בקשת עזרה, והתנדבו ראשונים לכל דבר. אנשים עם לב זהב.
אתם קהילה דתית, נכון, בשלומית?
כן, כן.
וההסתכלות שלכם כאנשים אמוניים, דתיים, על מה שמתרחש מול העיניים שלכם, אולי בשונה מאנשים שלא גדלו על יהדות, על דת, על יידישקייט, על אמונה, קל יותר להקל או להבין מה קורה מול העיניים?
אני לא יכול לדבר בשמי. אני אישית מבין שיש פה מהלך אלוקי שאנחנו אולי עוד לא יודעים להגדיר אותו ולא יודעים להבין אותו, ולפענח את כל הדברים שהקדוש ברוך הוא מבקש מאיתנו ומצפה מאיתנו במצב הזה. אבל החיבוק שאנחנו עכשיו מקבלים מכל עם ישראל והתמיכה, וגם הנקודה הזאת שהחברים הלכו להגן בגופם על יישוב שכן שאנחנו אמנם מכירים אותם ככה באופן כללי, אבל אין לנו הכירות אישית בין היישובים ברמה האישית של כולם. אנחנו מכירים אנשים בודדים, אנשים פה, אנשים שם, אבל
כן.
כשקיבלנו את הקריאה, פשוט רצנו בידיעה ברורה שאנחנו עכשיו מתגייסים להגן על עם ישראל, ונקודה. זאת הנקודה של הגבורה של החברים שנפלו, והחברים שאיתנו פה בבית חולים פצועים עדיין קשה, ואנחנו מצפלים להחלמתם. אנחנו לא מבינים הכל, אנחנו לא מצליחים להבין ולהכיל את האירוע שאנחנו נמצאים בו, אנחנו מבינים בשעות ובימים שאחרת שאנחנו רק במרכאות חלק קטן מאירוע הרבה יותר ענק עם מספרים אסטרונומיים שאנחנו בכלל לא מבינים. אין לנו הסבר, אנחנו חווינו קרב מטורף, שאנחנו רואים את המחבלים מול העיניים יורים עלינו, לי אין שום הסבר למה חטפתי כדור אחד, כשאני רואה את הכדורים שורקים לידי מכל הכיוונים.
ומה שלומך בשלב הזה?
אני במצב בסדר, זאת אומרת, אני חטפתי כדור בקרסול ברגל, התרסקה לי העצם ברגל ובעקב וכל הסיפור של הרגל. אני מודה לקדוש ברוך הוא שאני כאן ומדבר איתך. אמרתי לאשתי שאני בנס מדבר איתה, אני ממש ראיתי ניסים אחד אחרי השני. אנחנו בתחושה מאוד מאוד הזויה של מצד אחד, כאילו הודעה לקדוש ברוך הוא על זה שאנחנו כאן, מצד שני כאב עצום על החברים שהלכו. יש לנו חוץ מהשני החברים שאיבדנו בקרב עצמו, עוד שני חברים מהיישוב שאיבדנו בצורות אחרות בקרבות, שבשעות הראשונות והם הראשונים אנחנו מאוד מאוד חששנו לגורלם שהם ברזה, כי חשבנו שהם נחטפו. בסוף, אני אומר את זה בצער ענק, במרכאות לשמחתנו, הבנו שהם מצאו לגופות שלהם בתוך הארץ, והם יובאו לקבר ישראל בעזרת השם, לבינו עם המשפחות, עם השכנות, האלמנות, בעזרת השם,
בעזרת השם, תהיה אתה חזק, תהיו כולכם שם חזקים, כולנו איתכם מכל מקום שבו אנחנו נמצאים. יהודה רבינוביץ' משלומית, מכיתת הכוננות בשלומית, תרגיש טוב, רפואה שלמה לך ולכל מי
שזקוק
לזה, בעזרת השם.
תודה רבה, בשורות טובות.
אמן ואמן. אני רוצה דוד
להתבונן, אתה יודע, במה שהוא וחבריו עברו שם. אתה יודע, שם זה לא מוקד, הוא גם היה מקום שבו ניסו לטבוח
נכון, היה סיפור נוסף באחד הישיבים, אולי נביא את זה בשעה הבאת הפרטים, על אחת מתושבות הקיבוץ שפשוט רתמה את כל כיתת הכוננות, נתנה להם פקודות, הציבו אותם על הגדרות, ממש כמו מבצע צבאי. הם חיסלו את כל המחבלים שהתקרבו לגדר, וכל תושבי היישוב ניצלו בקרב הזה. אני רוצה שנחזור לקובי פינקלר רגע לפי שאנחנו מסיימים את השעה. קובי, איתנו?
כן, בהחלט.
כן, כי רציתי שנדבר רגע, וזה חשוב מאוד להבנת כל המערכה הגדולה שאנחנו לקראתה, את הנושא המשפטי צבאי, כי בסוף...
רגע, אבל עוד לפני המשפטי צבאי, בדקות האחרונות, בחצי שעה האחרונה, קובי, מאז שדיברנו, דובר צהל בעצם...
יש לנו עוד שלוש דקות עכשיו, אז בוא נעשה את זה.
דובר צהל בעצם אומר לכל מי שיכול לעזוב את רצועת עזה, שיעזוב דרך מעבר רפיח.
כן, נכון, גם הוא מדבר את זה גם לתקשורת הזרה וגם לתושבים שם, כיוון שצהל הולך לפעול שם בלי חשבון, בלי סייגים.
זהו, וזה זה מתחבר מה... לשאלה שלי, מה שדוד חידד פה.
נכון, נכון.
אין משפט בינלאומי, ממש... להבנתי גם כן, משפט הבינלאומי נכון. דווקא לצידה של ישראל ברמה שאפשר לעשות מה שרוצים בעזה.
נכון, גם במושג של בעל הבית השתגע, מסירים את הכפפות, אומר לי אתמול קצין בכיר בצבא, אם היינו עושים את זה ב-2014, ב-2012, ב-2011, באופרת יצוקה, בלי להקש בגג, בלי לבדוק כל דבר משפטנים, היינו יכולים להיות במצב אחר היום, אבל בוא נסתכל מה שעכשיו קורה, עכשיו צהל פועל בלי התחשבות בשום דבר. ממש כל נקודה, כל עיקול מודיעיני הכי קטן שיש בבית של 10 קומות, מחבל, הבניין הזה נהרס. גם לא להם נאמר, ואני אומר את זה גם כאן, גם בלי להתחשב בנושא של, של החטופים. כיוון שיכול להיות שמפוזרים בכל רחבי הרצועה, יכול להיות שישים אותם בתור מגן אנושי, צהל לא יכול להתחשב בזה עכשיו, הוא חייב ויעשה את זה בצורה המיטבית שלו, לשטח, להרוס, לפגוע כמה שיותר, ולכן גם ההנחיה הזאת. עוד לפני שצהל עולה לשלב הבא של הפעולות. בזה לא סיימנו, כמו שאמר גם אתמול ראש הממשלה. צהל מבקש מהאנשים, תתפנו, מעבר רפיח עדיין פנוי, רצועת עזה תישאר אחרת לחלוטין ממה שהייתה לפני 3 ימים. הנקודה המרכזית שרציתי להסביר, כמו ששאלת, הנקודה המשפטית, אין שום עקבות, גם החוק בינלאומי מצידנו, וגם אם לא הכל
מצידנו, ברגע, אני מצטט בשם פרופסור, בשם גלעד בינון, הוא מרצה ישראלי באוניברסיטת לייפציג, אני מצטט מישהו שדיבר איתו אתמול, והוא אומר ככה, ברגע שחמאס עבר על סעיף 3 לאמנת ג'נבה, שזה חיסול ולקיחת בני ערובה, ישראל לא כפופה לשום חוק בינלאומי ויכולה לפעול כפי שהיא רואה לנכון, והיא גם לא תעמוד למשפט, לדין, בפני שום בית דין בינלאומי כזה או אחר. זה משמעותי גם לחיילים שחוששים לפעול כך או אחרת. ישראל נמצאת במגננה בהקשר הזה ויכולה לפעול קירות עיניה, אין עקבות משפטיות. חשוב. טוב, עוד נדבר קובי, תודה.
טוב, תודה.
דוד, אנחנו נשארים לעוד שעה, ניפגש כאן אחרי החדשות עם הצוות שלנו, האורחים אסתי פלט וקובי סגל, מוטי קופר הטכנאי, מיד נדב הרבה להיכנס לחדר החדשות, נשוב תכף להמשך המהדורה.
צרה היא ליעקב וממנה יבשע. עם ישראל כולו מצטרף למיזם כל חי לחלוקת פרקי תהילים לרפואת הפצועים, שחרור החטופים מהשבי ולהצלחת המערכה. חייגו 039-039-039 שלוחה 8. חדשות של כל חי בגל פתוח סביב השעון, עם דיווחים ועדכונים מכל ההתרחשויות, באתר, באפליקציה וגם בטלפון 036-780-780 או 037-433-66.